ניגון קטנטן היום, בסדר? כי הזמן קצר ומלאכה מרובה, נכון? אז איזה ניגון נגן? נגן אשר בחר בנו, נכון? זה הימים האלה. מחר בעזרת השם אומר הקדוש ברוך הוא לנו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה בבית בסיוון. אז השבוע הזה זה שבוע של בחירת עם ישראל. אז בכבוד. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. את תורתו אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. את תורתו. חודש טוב, בוקר טוב, הכנות טובות למתן תורה. ואנחנו זוכים ללמוד כל השנה את נתיבות עולם, נתיב התורה. אז אנחנו מתכוננים כל הזמן. וברוך השם יהי רצון שנזכה לקחת מכל אחד ואחד מהרעיונות שהמהר"ל מנתח אותם ומביא אותם אלינו להתקדמות הרוחנית שלנו, של כולנו, ולגילוי התורה. אנחנו נלמד היום קטע אחד קצר שמסכם בעצם את הנושא. אפשר לומר שהמהר"ל טיפל בו כמעט מתחילת הפרק הזה, שהפרק הזה, כידוע, מה שאמרנו זה, איך נקרא לזה, טיפים או הדרכות, איפה וכיצד ניתן לרכוש תורת אמת. זאת אומרת, מה עם האלמנטים? הוא דיבר בהתחלה על הלילה מול היום, לא נפתח את זה אחר זה, ולאחר מכן הוא התחיל לדון על העניין של העושר והעוני. האם לימוד התורה טוב לו שיעשה כשיש שפע רב, או דווקא כשיש חיסרון ויש עוני. ולמדנו לגבי הנושא, את מאמר חזה לגבי שקר החן, אבל היופי, דורו של משה, דורו של יהושע, דורם של רבי יהודה רבי אילאי, דורו של חזקיהו. בעצם כל אחד מהם מתחרה על התואר, איפה לומדים יותר תורה אמיתית. כאשר בהסתכלות הראשונית היה לנו ודאי פשוט, בין כל הדורות, איזה דור הוא הכי הכי רחב, שוודאי לומד תורת אמת בצורה מדהימה, מי? משה רבנו, קודם כל, ודאי, דורו של משה, דור דעה. מה זאת כתוב בגמרא שזה שקר אכן. שוב, לא נבהר את זה, אבל הרעיון שהמהר"ל מפתח הוא שאם יש חיסרון בשפע ובנוחות, אז הצינור שדרכו התורה מתחברת אלינו הוא יותר אותנטי, יותר חזק. לסכם את הקטע הזה, דיברנו על העניין של אלה זה שעוסק בתורה ולא יכול, אין לו אפשרות לעסוק, ואף על פי כן הוא עוסק, זה שוב עניין של מעלה כזאת שהוא מתאמץ מאוד. המושג שהמהר"ל רוצה להביא אותנו אליו, זה מושג מאוד יסודי בתורתו של המהר"ל באופן כללי, יופיע בפסקה הבאה, שבזה הוא יסיים את החלק שמדבר על לימוד תורה מתוך עוני או מתוך עושר. אומר המהר"ל בעמוד כף ג' בטור השמאלי באמצע, גם אמרו, זאת אומרת, אמרו שמי שלא עוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא בוכה עליו. ומי שעוסק בתורה כשהוא לא יכול ואין לו אמצעים, ואף על פי כן הוא עוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא בוכה עליו. בוכה, אמרנו, או בגלל שהוא בוכה מפעלות, מהתרגשות, או שהוא בוכה בגלל שזה לא כדי בעולם. זאת אומרת, למה נגזר על האדם הזה לסבול כל כך הרבה, אבל הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, לפעמים בצורה שהדברים לא נגלים לעין מדוע זה ככה. כאן אומר המהר"ל ככה, גם אמרו, אם ידבק בתורה ולא יקפיד על עניות, סוף שיגיע גם כן אל העשירות. ודבר זה מבואר בפרקים, בפרקי אבות. אצל כל המקיים את התורה מעוני, סופה לקיימה מעושר, עיין שם. יפה. אני מוכן להסביר את המשפט הזה? מה אומר המהר"ל? שמה? דוגמה פרקטית, הוא אומר כך, עד עכשיו אנחנו העלינו על נס ועל דגל את מי שלומד תורה מתוך קושי, מתוך חיסרון, מתוך זה שזה לא פשוט לו, והוא עושה את המאמץ על מנת ללמוד תורה. הוא אומר, אבל רגע, 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 בוא רק נרגע, רגע, ולא נתייחס לאושר כדבר שהוא שלול, והוא מכל מי שעשיר ולומד תורה הוא מחוץ לעניין. לא, לא. אם אדם באמת בונה בניין נכון, אז כל הלומד תורה מעוני, סופו לקיימה, מאושר. למה סופו לקיימה מאושר? כי מה? אז אתה אומר באמת לא, הוא יישאר עני, אבל הוא ילמד להיות שמח בחלקו. אז אם אלה, הוא יהיה עשיר, כי כל איזה עשיר, שמח בחלקו, איזה יופי. זאת אומרת, הוא נשאר, בבנק אין לו, יש לו מינוס, נשאר המינוס בחשבון. רק הוא אומר, וואלה, איזה יופי, יש לי מינוס על 200 אלף שקל בחשבון. נכון, נכון, מי למשל? אתה מדבר על דורנו, ודאי, הרב מיכאל אליהו ודאי, והרב עובדיה, יש הרבה שהיו אשר, בוא תלך אבל לתקופה עתיקה יותר, מי דוגמה למישהו שהיה מאוד, רבי עקיבא, נכון, רבי עקיבא היה עני גדול מאוד, הרואה וכו' וכו', אפילו בטבן שם ישנו במטבן בלילה, נכון? ובסוף רבי עקיבא היה בין העשירים הגדולים ביותר, קנה ירושלים של זהב, שזה תכשיט מאוד מאוד יקר שירושלים חרות עליה, ובכלל היו לו שדים, שדות וכרמים, נכון? אתה אומר, כן, לא, זה לא עניין רק של איזה עשיר השמח בחלקו, הוא באמת הופך להיות עשיר, כן. עשיר בעולם הבא. זה, להגיד את זה, זה יהיה כשאין לנו שום ברירה אחרת. למה? כי באופן, בלשון, עד היום, כשהמהר"ל דיבר על עשירות בפרק הזה, הוא דיבר על עשירות כפשוטו. בסדר? אם אנחנו לא נבין, וזה יהיה לנו כל כך מוזר, נגיד, טוב, כנראה הכוונה של חז"ל, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר, זה לשכר לעתיד לבוא. אבל בינתיים לא נגיע לזה. אנחנו ננסה לראות אם אפשר לראות את זה עכשיו, כן. אז הוא רוצה, כנראה שאני רוצה להגיד שהכוונה היא שהתורה מתקיימת על ידי האדם בעולם הבא, בגודל נשמתו, באותה חוויה שיש לעשיר בעולם הזה, משהו גדול מאוד. אבל אנחנו לא חייבים להגיע לדבר הזה, כן.
יש גם בעיה
שיעות לא עושה את זה לכולם. יפה, מעולה, אתם מתקרבים אבל לעניין. זאת אומרת, שימו לב, יש כאן מהלך שצריך לברר טוב את המושגים. פירוש הדבר ככה. האם זה טוב להיות עשיר או לא טוב להיות עשיר? דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. האם זה דבר רצוי להיות עשיר או לא? כשלעצמו, האם התורה נתנה מקום לרכוש, למרחב, למה? כן, נכון. בחד משמעית, הזכרנו כמה פעמים, אברהם אבינו. וואי, גדול מאוד בכסף זה, נכון? יצחק, מאה שערים, יעקב, עקודים, נקודים, ורודים, ואתה הייתי לשתי מחנות, נכון? אז השירות אצל אבותינו זה מעשה אבות סימן לבנים. זה לא מסופר סתם סיפורים, נכון? לא כתוב, למשל, איזה צבע חולצה לבש אברהם אבינו, למה? כי זה לא סימן לבנים, זה לא חשוב. תלבש את זה, תלבש את זה. אבל אם התורה מספרת כל כך הרבה, ואברהם כבד מאוד בכסף ובזהב, וכו' וכו', זאת אומרת שיש בזה עניין. יוצא שהשירות יש במקום, ולא השירות לעולם הבא, או באיזה ששמח בחלקו, כי פשוטו. נכון? אבי מלך בא ליצחק ואומר, לך מאיתנו, כי עצמת ממנו מאוד. עשיו אומר, יש לך, למי כל הזה? איזה פלג, נהיית כזה עשיר. זאת אומרת, אתה רואה שהתורה מתייחסת לזה. מה הבעיה בעשירות? כמה פעמים דיברנו, לא עצם זה שאדם עשיר, אלא מבטל תורה זה תוצאה. קודם כל תגידו את המשפט עצמו. מה תפקידו של העושר? מתי העושר הוא רצוי וטוב, ומתי העושר הוא יכול להסיט אותי מן הדרך לגמרי? האם הוא אמצעי או תכלית? מעולה, אז בואו נראה. אם הוא תכלית, פירוש הדבר, שאדם יושב פשוט מתוך מגמה לבסס את עצמו בעולם הזה. לשמה? כי הוא יהיה עשיר. בשביל מה זה טוב? מה פירוש? עשיר? אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה. נו ומה? אז אני אהיה, לא יודע מה. נו ומה אז? לא, אני אהיה עוד יותר. ואני, בקיצר, אדם לוקח את העולם הזה, מנפח את הבלון הזה יותר ויותר ויותר, והוא, זה המניע של החיים שלו. ואז מה? ואז הוא גם, אם זה המניע של החיים, עכשיו אני אגיד משהו קיצוני, יכול להיות שגם כשהוא בא ללמוד תורה, אם העולם שלו זה עולם של נהנתנות, של הפקת רווח, אז תגידו לי, אז למה הוא לומד תורה? תתקבל שכר, נכון מאוד. יש כספומט למטה ויש כספומט למעלה. הוא פשוט מפקיד בבנק העליון, מפקיד, אז הוא כל הזמן עושה זה, נכון? אז, שמה? שהמשרבית, הקרן קיימת לו לעולם הבא, ואחרי זה מה זה, אוכל פירותיהם, ודאי, ריבית טובה מאוד, צריך להשקיע בדבר, ואדם, הוא שילמד שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, כן? זאת אומרת, לא לקפוץ מדרגות. זה נכון, אבל זה לא התכלית. זה כשאדם, העושר הוא הופך להיות האישו. עושר כסימן לכל ניפוח עצמי. זה יכול להיות עושר בגאווה, וזה יכול להיות עושר בכסף, זה יכול להיות עושר בשליטה, כל מיני דברים. הכוונה היא באיזשהו מקום, האגו שלי, האני שלי עומד באמצע, אני צריך לנפח אותו. לעומת זאת, אתה אמרת, גבריאל, שמה שיש עושר כאמצעי. מה הכוונה? זאת אומרת, זה אחד מן הדברים שמשמשים אותי כדי להגיע לתכלית אחרת. עכשיו, כדי לא להתנקות מהטעות שהתכלית האחרת היא עוד סוג של העולם הזה, אבל במקום להגיד, נכון, איך כתוב הרמב״ם כשמלמדים ילד קטן, בהתחלה אומרים לו, בוא תלמד תורה, ומה עושים לו? תקבל מה תקבל? כן, סוכריות, כליות, אגוזים, נכון? זה בסדר, אחרי זה יותר גדול, אז אומר הרמב״ם, מה יהיה בסוף? אדם שהולך בדרך הזאת ועכשיו הוא גדל, מה הוא מקבל עוד? מה זה? כסף, ואם יותר מזה אפילו, כבוד, כולם מילה כבוד. זאת אומרת, הכבוד זה הממתקים של המבוגר, נכון? בסדר? כאילו זה גניעה, זה מבוגר. בסדר, זה משאיר את זה שכל העניינים האלה זה אגו. אבל מה זה נקרא אמצעי לתכלית? איזה תכלית? תכלית עליונה, שלא שייכת אליי, שייכת לייעוד שלי, לחובתי בעולמי, למשימות שהן ערכיות. אני אגיד את זה בלשון קיצונית רגע. שבעצם השכר הוא לא האישו של העניין. בסדר? יש אדם אומר, אני הולך עכשיו להציל נפשות. אני קופץ לתוך האש כדי להציל מישהו שעומד שם בסכנה. בסדר? עכשיו, יש אנשים שיגידו למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? נפלא, אתה מיד רץ לשם, אבל בוא... מה? מיד תמונתו תתפרסם בכל אמצעי שאפשר, המציל הידוע, נכון? אז זה עדיין הוא לא יצליח לצאת מזה. לפעמים זה קורה, שהולכים חיילים לקרב, הם הולכים רק אם מתביישים להגיד לחברים שלהם שהם מפחדים, נכון? זה קורה דבר כזה. אבל יכול להיות בהחלט מישהו שאומר, תשמע, זה מעל החיים שלי, זאת אומרת, זה, אני מוכן לוותר על הכל. אפילו אם יגידו לי שאני נכנס לגיהנום, אני מציל אותו, אני מציל אותו. והמניע הוא בכלל לא מנוע אישי, הוא מניע עליון, מניע גבוה, מניע שהוא לא קשור אל האגו הקטן שלי, לאמת שעומדת כאן. אי אפשר לראות השוק שסובל ולעמוד מנגד, זה בלתי אפשרי. זה כבר העלאה של האידיאל האגואיסטי, של המעשה האגואיסטי למעשה הירואי, שיש בו הרבה עוצמה, נכון? מי בונה לנו את החיבור אל ערכים עליונים וגבוהים שאנחנו מסוגלים לחיות על פיהם? מילה אחת, שני מילים אולי. לימוד תורה, עוד תורה הוא לימוד תורה. זאת אומרת, לימוד תורה כאשר הוא מכוון אל המטרה, ומסביב הוא רק האמצעי, בסדר גמור. הרי המהר"ל אפילו כותב, אני חושב שאפילו כותב את זה כאן, נקרא את זה אחרי זה בסיכום, הוא אומר, ודאי שבאופן טבעי נורמלי, למה שבן אדם יסבול? שיהיה לו תנאי חיים טובים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם על מנת שאנחנו נסבול. הוא לא ברא את העולם על מנת שאנחנו נהיה במצב של, חיסרון וכל הזמן צמאון למה, לקיום טבעי. למה? טוב מאוד, ועץ השדה ייתן פריו, ונתנה הארץ יבולה, וישבתם לבטח בארציכם, וגר זאב עם כבש. מה זה כל הדבר הזה? חלוקת הנעים זה רק נבואת רוחנית תיאורטית על כל מיני כוחות עליונים, לא, הכוונה היא כפשוטו, שיום ברוך הוא אומר כפשוטו, יהיה כאן מצב שבו יש שפע, למה צריך את השפע הזה? כי הגעתם למצב שהאם חוקותיי תשמורו, ואת משפטיי תעשו, ועשיתם אותה, זאת אומרת, אתם מחוברים אל התכלית, למה שלא יהיה לכם אמצעים נהדרים? תחזרו לגן עדן, לעובדה, לשומרה, ולאכול מפריה, ולסבוע מטובה. זאת אומרת, כאשר העושר הוא אמצעי, אז הרי הוא רצוי ביותר. וההפך, אם אין עושר, זה כביכול חילול השם, כי מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת משהו בעין טובה? ודאי שהוא יכול. ולכן זה ודאי רצוי וטוב. לעומת זאת, להפוך את זה לתכלית, שזה יהיה התכלית של החיים שלנו, זה שקר. בסדר? המהר"ל קורא לזה בהמשך, או טיפה, אני אקח את זה רק לגמור את העניין, כבר אמרים בעל פה. יש לו שני מושגים מאוד מאוד שחוזרים הרבה, וכמו שאמר, אנחנו לומדים מהר"ל לא רק כדי ללמוד על התורה, אלא גם ללמוד על המהר"ל. זאת אומרת, אחד הקודים השפתיים שלו, זה נקרא פעולה בעצם או פעולה במקרה. בעצם או במקרה. זה לקוח מלשון הפילוסופים. רמב"ם גם משתמש בדבר הזה. שיש בעולם תופעות שהן תופעות מכוונות מטרה, ויש כאלה שקורות ממעלה. מה זה נקרא דבר שהוא מכוון מטרה? המהר"ל מביא באחד המקומות. משל דבר כזה, בית נשרף. בסדר? הבית נשרף. מתחיל להישרף, להישרף, והשמיים מתקדרים בעננים, ויורד גשם זלעפות, ומכבה את השרפה. בסדר? סיפור אחד. סיפור שני, הבית נשרף. מביאים את מכבי האש. מכבי האש, מוציאים את כל הציוד שלהם, מתחילים, מכבים את האש, אחרי חצי שעה. מה ההבדל בין שני המקרים האלה? בשניהם הרי הבית בסופו של דבר נכבה האש. מה ההבדל? הראשון זה במקרה. זאת אומרת, הגשם והענן לא התכוון לחבות שריפה. וזה קרה ממילא. הוא עשה הרבה מים, זה גם עזר למשהו. אין קשר בעצם בין הגשם לבין הבית. זה קורה בדרך המקרה של צירוף דברים. לעומת זאת, כאשר אני לוקח את הצינור ומתחיל לחבות, זה פעולה מכוונת. אני מכוון מטרה לדבר הזה, ואת זה אני אעשה מכיוון שאני רוצה לחבות את האש. בסדר? עכשיו בואו תקחו את זה בתור משל לשני צורות של לימוד תורה, של התייחסות לתורה. מעולה. זאת אומרת, כשאני פותח ספר בבוקר ולומד כדי ללמוד תורה, באידיאל עכשיו אני מדבר, למה אני עושה את זה בסופו של דבר? האם זה במקרה, לא בגלל זה תורה, אלא איך זה משתלב לי בכל מיני חשבונות אחרים, כמו שראינו קודם, כבוד, עושר וכן הלאה. בעצם התורה היא במקרה נמצאת כאן כי היא משרתת מטרה אחרת. אבל היא בעצם, היא לא מכוונת מטרה. לימוד התורה המכוון זה לימוד בעצם. אני לומד תורה בעצם. מה נפקמינה? זאת אומרת, איפה אני יכול לבחון, נקרא לזה בגדול, איך אדם לומד? אומר המהר"ל, אם אדם מתחיל ללמוד תורה מעוני, זאת אומרת שלא העושר הוא סיבת הלימוד שלו. הוא לומד תורה כי הוא לומד תורה. הוא לא מקבל מזה שום רווח מהמעגלים המקיפים. הוא פשוט לומד תורה. הוא מכוון מטרה. הוא עכשיו, המים מכבים את האש. ברצונו, הוא פועל. לעומת זאת, מי שלומד תורה מעושר, הכוונה היא עושר במילים אחות כמין דגם למה? לכל מיני אינטרסים, כל מיני אינטרסים. בתוך זה נכנס גם שהתורה משתלבת איכשהו. אבל זה במקרה. זה יכול להיות אחרת. יש אנשים שבאים, נגיד, אתם יודעים, יש כל מיני מוסדות שמשלבים לימוד תורה עם לימוד אקדמי. נכון? יש כל מיני... אפשר להזכיר בשמות, אבל בגלל שמצלמים, אני לא כדי אחרי זה, אתם יודעים, יהיה קליפים. לא, יש כל מיני מושג. עכשיו השאלה, מה הבעיה? אדם בלומד בישיבה, למרות שפה במכון האוכל דשן ביותר, לא, כי זה עיקר העניין, נכון? הוא מחובר למטרה, הוא בא עכשיו לגדול, ללמוד תורה, נכון? כשאדם לוקח תורה ומתחיל ללמוד אותה בשילוב עם דברים אחרים, חצי יום ככה, חצי יום ככה, זה לפחות מעלה, יכול להעלות סימן שלה, אם אני בא לומד תורה כדי שאני אעבור, נגיד, את המשימה האקדמית שלי, ואני נרשמתי למקום כזה שבאו לומדים גם כמה שעות תורה. אגב, גם בישיבות תיכוניות זה ככה, שבעצם הרבה פעמים אדם הולך ללמוד כי הוא רוצה בגרות, ואיכשהו מלמדים אותו בבוקר גם גמרא, נו, בסדר, או לא בסדר, אבל איכשהו, נכון? ואומר, ברגע שיש מסביב עוד כל מיני דברים, זה מטשטש את היכולת לזהות האם אני מכוון בעצם, או שאני בעצם נפגשתי עם זה, בגדול במקרה. מובן לכולם? בסדר? מעולה, אתה... שוב אני יוצא, אתה אומר דבר מאוד מאוד חשוב, אני אגיד אותו רגע. אנחנו עכשיו בשלב הזה לא לומדים, באמת לא מתייחסים פרקטית. כי פרקטית זה יכול להיות ממש מה שאתה אומר. את ההפך, כל חלומו של האדם זה ללמוד תורה כמה שיותר, והוא עושה חשבון שאם הוא ילמד עכשיו מקצוע, הוא יהיה לו איזשהו תעודה, הוא יוכל להתפרנס יותר בקלות. אז במקום לעבוד כל היום כמו בניי שעובד מהבוקר עד ערב, הוא יוכל שעתיים לעבוד מהבית ושאר הזמנים ללמוד, נכון? עכשיו, אם זה לא עניין של תירוצים, וזה צריך איכשהו מאוד לבדוק, האם זה רק כאילו תירוץ, אבל אם זה אמיתי, ודאי אתה צודק. לכן השאלה היא פה עקרונית, והשאלה היא מאוד מאוד רצינית, ולכן יהודי לומד תורה בישיבה, לא רק כדי למצוא את ה... כדי להגיע לפתרונות, אלא גם ללמוד האם השיקולי דעת שלי הם תיאורים מנגיעות. כשאדם לומד מוסר, כשאדם לומד מידות, הוא לומד להיות איש אמת, להגיד, אני פה מזייף קצת, אני אומר מילים גדולות על זה שאני בא לתקן את העולם, אבל אני בעצם וכו' וכו'. כן. אמרת את אותם הדברים בשתי לשונות. יש עוד דברים שהם חוץ מתורה, והדברים שהם חוץ מתורה.
לא, זה כל אחד, כמובן שזה כל אחד. אני אומר, כאילו, כאילו אני לקח את היום יום שלו, אז כמובן שהכל הוא מתוך הלימוד תורה, מתוך הלשם שמיים, אבל אם אני מסתכל על מבחינת המותית, אז יכול להיות שהלימוד תורה לא יהיה בו ביום שלו, יהיה בו פעילות מסוימת, שהיא גם התרעת בו.
אין הכי נהם, אני מסכים איתך, אני חושב שכאן מדובר על תורה במובן המאוד מאוד רחב שלה, וזה הכוונה לעשות דבר, קצת דיברנו על זה בשיעור על היגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אחד השיעורים שם למעלה, אז היה מדובר על זה שבאמת האדם יכול להיות אדם כל היום מהבוקר עד הערב רק עובד, הוא רק בסך הכל קורא, קובע עיתים לתורה בבוקר ובערב, והוא נחשב יראי השם שדוד המלך מה זה אוהב אותו, אשרי כל יראי השם הולך בדרכיו. השאלה שאנחנו דנים פה, מה המניע הראשוני לעשייה? זה נכון שלימוד התורה הוא מזכך ונותן כוח למנוע. זאת אומרת, התורה, איך למדנו פה בפרקים הראשונים, מצווה היא כמו נר. זאת אומרת, היא עכשיו פותרת, ניגשת לפרט הזה ומטפלת בו. זה בסדר, אבל תורה, אור. הכוונה, התורה נותנת לי ראייה כוללת, ראייה על כל המציאות. ולכן החשיבות לימוד תורה זה לא רק ביישום שהנה אני עושה את רצון השם, אלא אני בונה בי כלים כדי לנקודת הראייה שלי של כל מה שאני אעשה בחיים יבוא מצד הזה. זה הנקודה של תורה. תורה זה מורה, מלמדת אותי, נותנת לי את הכיוון חיים. לכן היא כתורה, על שם הוראה, על שם... זה הנקודה. מה שאמרת מאוד נכון, וכל מה שהעליתם כאן, זה מביא אותנו לעניין של הפרקטיקה. זאת אומרת, הפרקטיקה זה מאוד 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 מורכב. לא כל פעולה X מיד מתפרשת לכאן או לכאן. צריך ממש לזה. אבל העיקרון הוא עיקרון. בואו נקרא, כי אנחנו הגענו לסוף היום, זה מוזמן, בואו רק נקרא את הפסקה. גם אמרו אם ידבק בתורה ולא יקפיד עניות, סופו שיבוא לידי עשירות, ודאי. ודבר זה מבואר אצל המקיים תורה מעוני. ומכל שכן, כאשר אין לו עניות ויש לו במה להתפרנס בשלושו, לא יעזוב התורה, כמו שאמרו המבטל, תורה מעושר, סופה לבטלה מעוני. זאת אומרת, אם אחרי שהוא למד תורה מעוני, הוא הפך להיות אדם עשיר, אז העשירות שלו מכוונת כאמצעי בשביל הלימוד הזה, אז ממילא הוא יוכל להצליח ולהיות גם עשיר. לעומת זאת, מי שמתחיל מהעושר, אז לפעמים זה פשוט הוא לא הצליח להתחבר לדבר עצמו, ויותר מזה, כאשר אדם עוסק בתורה והוא אני, אז נחשב תורתו שהיא תורה בעצם, לא תורה שהיא במקרה, אחר שאין העוני מבטל תורתו, או אפילו שהוא עני ואין לו כלום, הוא לומד תורה, כי זה התכלית בפני עצמה, זה לא קשור אם הרווחתי מזה או לא בעולם הזה. אבל כאשר הוא עוסק בתורה, כאשר יש לו פנאי מעסקיו, זאת אומרת, סתם, במשך היום, קצת כמה דקות, הוא אף פעם לא החליט בעצם ללמוד תורה, הוא שקוע כל כולו בעשייה, והלימוד תורה הוא סתם בשביל, תראה, יהודי לומד תורה בבוקר ובערב, זה לא העצם שלו, זה המקרה שבמשך היום הוא גם משלב את הדבר הזה, זהו פחיתות גדול לתורה, שאין המקרה, אין, עכשיו מציאות כלל, זה דבר לא טוב, מכיוון שבעצם הוא, בעצם הוא עסוק ברווחים שלו, הוא נותן איזשהו תורה ככה שזה בסדר, לעשות וי גם על העניין הזה. כמובן שהאידיאל הוא, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, לאן אתה הולך, לאיפה אנחנו הולכים, מה המטרה, וזאת, מה מטרת בעצם שלנו, ומהו במקרה, הזיהוי הזה, בעצם למקרה הוא מאוד מאוד חשוב. אפשר לתרגל אותו גם בכל מיני דברים אחרים, לא קשורים דווקא לזה. לא יודע, אדם נסע הביתה, לשבת. מה המניע שלו לנסוע הביתה? האם זה בעצם או במקרה? זאת אומרת, האם זה יש פה איזה ערך מסוים שמפעיל אותו, או שישהו ועוד המון 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 דברים שבהם אפשר לבנות את היחס שלנו לדברים. יהי רצון בעזרת השם שנזכה להיות מכווני מטרה, ואז נוכל לגאות את רצון השם וללמוד תורה בשלמות. בוקר טוב, יישר כוח וחודש טוב לכולנו.